היי, אני נויה שילו, רופאה בכירה במחלקה פנימית בשיבא תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה, מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות, וגם על התרוממות הרוח, החיבור האנושי, רגעי האושר והחסד. בכל פעם אהיה כאן ואיתי אורחת או אורח שמתחברים לעולם הרפואה מקרוב ומרחוק בדרך שהיא ייחודית ויוצא דופן. נשאל ביחד מי הוא איש הרפואה? מהי העשייה המרפאת? איך אפשר למצוא רפואה גם ברגעים הקשים ואולי דווקא בהם יותר מכל? איך התפקיד מגדיר אותנו ובמה הוא מרחיב ומשחרר? באיזה דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם, ואיך הרפואה משנה אותנו, העוסקים בה. אני מזמינה אתכם להמשיך איתנו במסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום האורחת שלי היא רחל אתון, המייסדת והמנכ"לית של עמותת חברות, וגם מטפלת משפחתית ומלווה רוחנית. היי רחל.
היי.
היי, מה שלומך?
טוב, תודה.
אני קצת מרגישה שלהיפגש שתינו כאן היום, להיות ביחד ולשוחח, זה קצת כמו ג'ולה שנופלת ונכנסת בדיוק למקום שלה, אחרי שהיא הסתובבה במעגלים על שפת הקערה. מכירה כאלה?
כן.
שתינו באותם עולמות, מכירות מקרוב אנשים משותפים, מדברות באותה שפה, וכשדיברנו בטלפון לתאומים לקראת השיחה הזאת, הייתה לי הרגשה כאילו זו לא הפעם הראשונה שאנחנו מדברות. כאילו שזאת שיחה שהתחילה כבר מזמן והיא רק ממשיכה. אז אני מתרגשת שהיום אנחנו פה ביחד שתינו להמשיך את השיחה עוד.
גם אני, תודה על ההזמנה.
בשמחה. אני מזמינה אותנו לדבר על כל מיני דברים. גם על כאב ועל צמיחה מתוך שבר. המשבר שעברתם כמשפחה ושעברת את, שממנו צמחת להקים את עמותת חברות. אני סקרנית מאוד לשמוע על הדבר שיצרת, על העמותה ועל הדברים שנוצרו דרכה, ועל מה זה עבורך להיות יזמת. וגם מאוד מסקרן אותי להקשיב לתובנות שלך על מערכת הבריאות, שאת מכירה אותה מקרוב, אבל קצת מהצד, על אנשי הרפואה ועל הרפואה עצמה. מה הדברים שאת רואה עלינו, שאנחנו לא רואים על עצמנו, דברים שאנחנו אולי לא מודעים אליהם עד הסוף, אבל משפיעים עלינו, ומפעילים אותנו, וצורים את העשייה שלנו. אז המון על מה לדבר. מה את אומרת?
מאוד הרבה. אנחנו נשארות פה לסוף
שבוע. זהו, תמיד איך שהוא שיחות האלה, מאוד שאפתניות. אני מגיעה אליו איזו רשימת נושאים שהיא בלתי ניתנת להכלה, אבל איך שהוא זה מתכנס בסוף. הדברים שיש להם הכי הרבה דיוק לזמן הזה. אז מה את אומרת? ממה מתחשק לך להתחיל?
אני חושבת בשביל הקונטקסט, אני כן אגיד על חברות, מהמקום הזה שכן, אנחנו אף פעם לא רוצים להגיד את המילה הזאת, לצמוח מהשבר, זה כאילו אומר, אז כדאי שיהיה לך שבר, שתצמחי ממנו.
גם כדאי שיהיה לך שבר, וגם אולי זה לא היה כל כך נורא, אם צמח מזה משהו כזה טוב. נכון? יש את הסאבטקסט הדין שם כזה, שהוא פשוט חוטא למטרה.
נכון, אז ממש לא. זאת אומרת, מוות זה לא טוב, ילדים חולים זה לא טוב, זאת אומרת, מה זה לא טוב? זה המציאות. אבל אנחנו לא רוצים, אפשר לצמוח גם מתוך שמחה ומתוך בריאות ומתוך הגשמת חלומות וכזה. אבל באמת יצא שההתמודדות שהייתה לי לאורך השנים, שהייתה לנו עם CF, עם המחלה שממנה הבת שלי איתה התמודדה, וקראו לה רות, וחברות זה נמצאת השם שלה, השם שלה נמצא בתוך היוזמה הזאת. באמת למדתי, כל הזמן התבוננתי, 11 וחצי שנים של מלחמה ותקווה והשתלת ריאות, וככה באמת מחשבה שאפשר יהיה להמשיך לחיות כמה שיותר. כל הזמן התבוננתי מה קורה לנו, למטופלים, מה קורה לרופאים, רופאות, אחיות שמסביב, ואיך נראית המערכת הזאת. והמון כתבתי, המון התבוננתי וכתבתי, כי הרגשתי שאני לומדת משהו מאוד גדול.
אבל את מסבירה לעצמך דברים דרך כתיבה.
כן, כן, ממש יומנים, יומנים ש... שזה היה לנסות להבין מה עובר עליי ומה עובר כאן מסביב. ובאמת כשרות נפטרה, הפטירה שלה הייתה מהזמנים הכי מכוננים בחיים שלי, כי באמת זה היה משהו שהיה בו הרבה שקט, הרבה מאוד קבלה של, אני זוכרת ממש רגע כזה של פתאום הבנה, שזהו, אנחנו עוברים לטיפול של אהבה, ולא למה שנקרא בשפה הרפואית הטיפול הקורטיבי. כבר לא השתלה, כבר לא איזשהו ניסיון למצוא עוד משהו שירפא, אלא הבנה שצריך להרפות. והזמן הזה של ההרפאיה היה בו המון המון רוח והרבה שקט והרבה תבונה עמוקה שגם הייתה, שיצאה ממנה, מרות, מדברים שהיא כתבה. וזה היה ממש מהמקומות האלה שאמרתי, יש פה משהו שהוא יותר גדול ממני ואני חלק ממנו ואני רוצה להעביר אותו הלאה. ומזה ככה באמת, זה לקח הרבה זמן, זה לקח 10 שנים עד שככה הלכתי ללמוד ולהתרחק מה כזה doing בעקבות משבר גדול, ולהיות ככה, לא יודעת, יותר בזמן של למידה. ואז אמרתי, אני רוצה לחזור למערכת הבריאות, כי המשכתי להיות קשורה באנשים ובהתמודדות של מחלה. אמרתי, אני רוצה להגיד תודה למערכת הבריאות, אבל אני גם רוצה להגיד שמשהו חסר, משהו ככה מאוד מהותי חסר. זה כל השפה הזאת, היא באמת של הנשמה, של הרוח, שמצפים מהבן אדם להשיג את זה לבד. או גם מהמטופל וגם מהמטפל.
זה מעניין שאת אומרת שמצפים מהבן אדם להשיג את זה לבד. אני בראייה שלי של התרבות של הרפואה, כמו שאני מכירה אותה מתוך בית חולים ומתוך בתי ספר לרפואה, מתוך הרפואה המערבית, זה לא שמצפים ממנו להשיג את זה לבד, נכון. זה עליך, אלא כאילו קצת מכחישים את זה. מסכימה. קצת לא נותנים לזה מקום.
מסכימה. זה כאילו אני הייתי בציפייה של עצמי, מה יעזור לי? יעזור לי שאני לא אהיה רק ההגדרה של ה-CF, תפקודי ריאה, לחץ דם, רמת הסוכר, סטורציה, בשביל הבת שלי, אלא מה היא עוד? מי היא? מה היא אוהבת? מה היא רוצה לספר? מה היא רוצה לכתוב? מה היא רוצה ליצור? ובעצם זה היה להסתכל על אנשים ולהגיד, כולנו כאן. הדבר הרגיל הזה שאנחנו יודעים, שלא אומרים הסרטן מיגס בחדר 7, והאפנדיציט של, אלא מדברים על הבן אדם והשם שלו ו... אבל זה באמת משהו שמאוד בלט לי, שזה לכאורה פשוט, מאוד מורכב להכניס את זה למערכת הבריאות, אבל זה הכרחי. רוח האדם, היא, כשאנחנו בקשר איתה, עם הרוח שלנו, היא, עם הגרעין הבריא שיש בנו, אנחנו יכולים גם לקבל את המוות באופן כזה שאנחנו מתים באופן שלם, באופן כזה שיש בו חיות, עם כל האבסורד שזה כן. מוות, ואנחנו גם יכולים להתנהל עם מחלה כרונית ארוכה, עם דיאליזה, עם מקומות בשיקום, עם עבודה עם סכרת, עם ככה אונקולוגיה שהופכת להיות מחלה כרונית מתמשכת. אנשים כשהם מחוברים לרוח שלהם, הם מוצאים משמעות, מוצאים כוח, מוצאים יופי, ויכולים לחיות כך לאורך זמן.
כן, אני חושב שממש מוצאים את העומק של המילה רפואה. עכשיו, ההיעדר של הדבר הזה הוא נורא מעניין, כי כאילו ניסיתי לחשוב איפה אני רואה את ההיעדר של הדבר הזה בתוך האופן שבו הרפואה נעשית, והרבה פעמים כשמשהו חסר, אז הוא מזמין עודף, הגזמה מהצד השני, מניסיון פיצוי, אבל שהוא לא מדויק למה שחסר, ואחד הדברים הכי נוכחים ברפואה, היומיומית שלנו זה מה שאנחנו קוראים לו רפואת יתר, עשיית יתר, המון פעולות יתר, שהן לא מביאות יותר טוב. הן הרבה פעמים גם לא מעריכות חיים, הן בוודאי לא מוסיפות לאיכות החיים, שמאמין חוסר דיוק בידיעה מתי לעשות ומתי להרפות, כמה לעשות.
נכון, יש הרבה חרדה.
הרבה חרדה, ובמקום להתייחס לדברים, אנחנו אומרים, טוב, אז נעשה עוד משהו, נעשה עוד משהו, נעשה עוד משהו, והרבה פעמים זה... שיחות גם עם משפחות וגם עם קולגות, שאני מרגישה שהדבר העיקרי שקיים בהם זה מה שלא מדובר. מה תהיה התועלת בכל עשיית היתר, זה דברים שאנחנו גם מדגימים אותם במחקרים, זה דבר מדהים.
נכון, נכון. וזה באמת נושא לשיחה מאוד מאוד שכיח, בקבוצות שאני מנחה של הרופאים והרופאות, וגם המתמחים, שהם עוד בתחילת הדרך, אבל ממש אפשר יהיה לשמוע את הבכירים, מדברים על זה, שאני בחרדה ולא יודע, פוגשת את המקום הזה של וואו, זה אין לי יותר מה להציע, ואז טוב, שילכו לבדיקות, זה יעסיק אותם.
כן.
זה יעסיק אותם, זה יעסיק אותי.
מדהים.
ובעצם היכולת הזאת היא לעצור ולשאות ולהגיד, לא, יכול להיות אחרת.
כן.
יכולה להיות שיחה שבאמת אין מה לעשות מבחינת לרפא את הסרטן עכשיו, בסרטן לבלב שנמצאים בו, אני לא אברח, אני איתך, אני איתך, כאן בתוך הסיפור הזה. ואז בואו נרחיב את הסיפור ונשאל מה עוד, למה עוד את זקוקה בשביל להתמודד עם המחלה. וכאן באמת נכנסת השפה של הליווי הרוחני, נכנסת השפה של המשמעות שאומרת, יש פה מותר האדם, זאת אומרת יש כאן באמת באמת אפשרות להתבונן בזה שיש מוות בעולם. אנחנו לא האמירות הבודהיסטיות או מכל הדתות שאנחנו ככה, לומדים להעמיק בהם, זה לומר, יש מוות בעולם, יש מחלה, יש סבל, יש זקנה, והעולם כל הזמן משתנה. לא, את זה לא, לא נוכל לשנות. איך נחיה עם זה?
כן.
זאת הבנה מאוד עמוקה, וגם בתוך מערכת אינטנסיבית, קורטיבית, רוצה לטפל, אפשר להכניס את השפה הזאת.
בוודאי, וגם את יודעת, אנחנו רואים אנשים, אני מרגישה שהדברים שאת אומרת עכשיו, הם באמת דברים שהם נכונים בחיים, שכל בן אדם יכול להתחבר אליהם, אבל גם בתוך בית חולים הם נכונים, ואפילו ביתר סט. בבית חולים לא פעם המוות הוא גאולה. Okay. זאת אומרת, הבן אדם כל כך סובל, שהמוות באיזשהו מקום הוא הפסקת הסבל.
נכון.
לכולם. וגם לזה לא נותנים מקום. אנחנו רוצים שעכשיו הוא יפסיק לסבול. ואיך אפשר לעזור לכם ולא להגיע למקום הזה? זו אמירה שהיא כמעט אמירת כפירה.
נכון, אבל אנחנו אומרים תודה לכל המובילים של הרפואה הפליאטיבית, גם בישראל שזה ממש התפתח לאחרונה כל כך.
כן.
כי זה באמת להבין שזה לא כישלון, מוות זה לא כישלון.
ממש.
וזה לא איזה משהו שאסור לדבר אליו, אלא זה חלק מהסיפור.
ממש, את יד והדבר הזה, כאילו אנחנו אומרות אותו עכשיו כמעט כלאחר יד, לי לקח שנים להרגיש באמת בטוחי, שאם החולה נפטר, זה לא אומר שנכשלתי, בתור הרופאה שלו. קח לי שנים, באמת להגיד, אוקיי.
ממש, הייתה לי חברה קרובה מאוד שליוויתי אל מותה, והרופא היה מדהים, זה היה גם מחלקה המטולוגית שבאמת נלחמים עד הרגע האחרון,
כן.
עם כל מה שאפשר. וכשהיא נפטרה, הוא ניגש ככה קרוב, הוא עמד איתנו, והוא אמר לי סליחה. אמרתי לו, איך אתה אומר את זה? כל כך, כאילו דמעות זלגו, ואמרתי, מה פתאום סליחה, תודה. תודה לך על הדרך שהייתה, וזה חלק שהוא גדול מאיתנו,
כן.
לקבל את המציאות הזאת, ולהבין שזה לא חוויה של כישלון. עכשיו, זה באמת קשור לחינוך הרפואי מתחילת הדרך, ולחינוך המערבי בכלל, של סיבה ותוצאה, של חשיבה לינארית, של הכל יש לנו שליטה, שאנחנו יכולים לסדר את כל המציאות.
של מידורים והפרדות.
כן.
פה חולים, כן. פה בריאים, פה מתים, פה חיים, מין הפרדות כאלה מאוד דיכוטומיות כמעט.
כן, ולכן אני מאוד מתרגשת מלראות שזה נמצא עכשיו בתוך החינוך הרפואי.
כן.
ואנחנו ממש נכנסים לשם ומנחיכים הרבה יותר את השפה הזאת של קבלה ושל יכולת להיות עם שבר בלי רק לנסות לתקן אותו ולפתור אותו, ולהחזיק את הגם וגם, להחזיק תפיסה דיאלקטית מורכבת, בתוך מערכת מדהימה, אינטליגנטית מאוד, להכניס עוד את המימדים האלה של המורכבות, ושל חוסר ודאות ושל קבלה, של היותנו בני אדם, זה משהו נפלא, זה משהו שאנחנו עושות אותו.
אז ספרי קצת באמת על העשייה הזאת. איך את מתחברת לתוך העולם של חינוך רפואי, סטודנטים לרפואה, רופאים, את יודעת, כן, אנחנו מדברים הרבה על חינוך רפואי, רופאים לא מקבלים חינוך רפואי. בחינוך אנחנו יודעים זה משהו שהוא לכל אורח החיים. מה בעצם הדרך שלך שם?
כן, אז אני זוכה באמת להיות מקרוב עם הצוות, עם החינוך רפואי בפקולטה באוניברסיטה העברית. יש את המסלול הנהדר של אדם ורפואה.
כן, כן, בטח, מכירה אותו.
וככה גם לשנה הראשונה של תקשורת. אז יצא לי הרבה שנים להדריך את המדריכים, וגם לפגוש את הסטודנטים. יש לנו בחברות פרויקט, של נקרא חברות יוצרת, שסטודנטים מוזמנים לבוא להתנדב, מקבלים מלגה צנועה, אבל בעצם הם מתנדבים שעתיים בשבוע במחלקות, דרך היצירה.
סטודנטים בבצלל, נכון?
סטודנטים לרפואה. זה התחיל עם סטודנטים בבצלל.
אוקיי.
לפני הרבה שנים התחלנו עם בצלל, ועכשיו זה סטודנטים לרפואה וסיעוד מקצות טיפול, והם באים ומקבלים איתנו אחת לחודש הדרכה, שזה ממש במשובים, עכשיו קראנו את המשובים אתמול בישיבה, זה מדהים, כי הם אומרים, זה עוזר לנו להיות רופאים, רופאות טובות יותר.
אז מה, באים ועושים יצירה ביחד המטופלים בבתי חולים?
כן, ואז משוחחים איתם, ודרך השיחה והיצירה, אז זה חיבור לגרעין הבריא, זה חיבור ליכולות בריאה, בריאה ובריאות נמצאים שם ביחד, וזאת שיחה על משמעות החיים בדרך כזאת של בלי חלוק לבן, בלי דיאגנוזה, בגובה העיניים. ואז הם יושבים יחד בקבוצה ולומדים על זה, ולומדים איך לגשת, ולומדים על סבל, ונפגשים, שואלים שאלות על ייאוש ותקווה, ובאמת מקבלים את זה מהמלווה הרוחנית שבצוות שלי, ומלוות רוחניות, יש לנו את זה בהדסה, ויש לנו את זה בבית חולים זיו, בצפת, ואנחנו כך נכנסים לתוך החינוך הרפואי בדלת הזאת. אנחנו גם נותנים קורס, נמצאים בתוך הקורס של הרפואה הפליאטיבית של הסטודנטים שנה חמישית, ובעברית.
יש קורס כזה בעברית?
בעברית, זה יוזמה מדהימה.
יש קורס ברפואה פליאטיבית?
זה יחידה של שבוע מדהים שדוקטור אדיר שאולוב הוביל, ובאמת יצרו משהו של שבוע אינטנסיבי, עם אחיות ועובדות סוציאליות ורופאות ורופאים שממש עושים להם שבוע כזה, ואנחנו מגיעים ביחידה האחרונה של הליווי רוחני, אנחנו מגיעים עם המוזיקאים שלנו.
מוזיקאים רפואיים אתם קוראים להם?
כן, כן, מוזיקאיות, אחת מנגנת בכינור, מומחית למוזיקה ערבית.
וואו.
וכן, הילה אחיאל וליאת מנגנת בגיטרה ו... אשר במנדולינה, וזה באמת דרך כזאת שאנחנו מראים איך השפה הזאת היא משמעותית גם לרופאים, לרופאות בדרך. זאת אומרת, זה לא רק למטופלים, זה פתאום להיות חלק ממשהו יותר גדול,
כן.
ולהרחיב את המבט שלנו.
כן. כאילו אני מרגישה הרבה פעמים שרפואה זה מקצוע מאוד מאוד רוחני.
נכון.
מאוד. ואנחנו ממש... מתכחשים לזה, וזה חבל מכל הכיוונים, זה כאילו פספוס לנו, בראש ובראשונה, זה פספוס למטופלים, זה כאילו, יש שם המון המון פספוסים, אגב, גם מתוך המקומות של השבר, הצרימות הרבה פעמים, או החוסר ההסכמות, הרבה פעמים מגיעים מהם תיקונים מאוד גדולים.
נכון, נכון.
שזה נורא מעניין, כאילו לקבל את ה, זה לא יהיה מושלם, אבל זה שלהם.
מאוד.
אין מושלם, כאילו אני, את יודעת, להיות רופאה במערכת הציבורית, זה להסכים להיכנס למשימה שנדון על הכישלון.
כן.
אני באה כל יום, כאילו בידיעה, שאני לא אעשה את הדברים כמו שהייתי רוצה שהם יהיו, שאני לא אגיע לכל אחד כמו שהייתי רוצה להגיע, שאני לא אעבור על הדברים כמו שהיה נכון לעבור על הדברים, כי גם אני מייצרת שם איזשהו גבול, מה המידה הנכונה אחרת אני אגור בבית חולים. יש לי עוד דברים, יש לי את המשפחה שלי ואת עצמי, וכאילו אני לא רוצה לגור בבית חולים, כי לא יוצא מזה כלום. בוודאי טוב לא יוצא מזה, וכאילו להגיד, זה לא הולך להיות מושלם, ועדיין אני הולכת לעשות את זה הכי טוב שאני יכולה, ולא להתייסר מזה, ולהבין שזה הדבר, זה מה שמתאפשר, והוא שלם למרות שהוא לא מושלם.
נכון, נכון, את מכירה את השיר הזה, אני שלמה עם שבר,
לא.
של יפעת גדות, זה ממש שיר נפלא של אני שלמה עם שבר, זאת אומרת ככה אני,
כן.
ואני חושבת שמה שאת מספרת זה באמת זה ככה עולה כל כך הרבה בקבוצות של הרופאים הבכירים, זאת אומרת כשאני, קבוצות שאני מנחה של רופאים, רופאות וגם אנשי טיפול נוספים של פיזיותרפיה, של אחיות ומלוות רוחניות.
ספרי קצת על הקבוצות האלה, איך יצרת אותם בעצם?
זה ממש מדהים ואני...
מזכיר לי קצת את הקפה רופא שלי. כן. אני אספר לך על
כן?
זה. כן, כן.
אבל זה ממש, קבוצות, יש לנו כאלה שאנחנו ביחד כבר 5 שנים, וואו. כבר 9 שנים, כבר 3 שנים, ואנחנו לא מצליחים, זאת אומרת, זה לא דבר שנפרדים בסוף, אבל זה באמת מה שהרצון הוא איך ללמוד שחמלה עצמית, והיכולת הזאת היא לטפח מבט חומל חכם על עצמנו, הוא לא מהמקום ה... נו אייג'י מלטף שיגיד את בסדר ותקבלי את עצמך כמו שאת, ככה במין כאילו שאנחנו מרגישות הרבה פעמים, אני מרגישה על עצמי הרבה פעמים שזה זיוף, שאני לא מתכוונת
זיוף תירוץ.
כן. לעומת באמת יכולת עמוקה לשבת עם שבר, לשבת שרופאה תספר על, על, על כישלון, על טעות,
כן.
על מקום ש... ואז איך האנושיות שמה מתרווחת בתוך החדר.
ממש.
ורופא אומר, אנחנו זוכרים פתאום שאנחנו, באמת שאנחנו בני אדם, אנחנו רוצים
כן.
לעזור, אנחנו רוצים להיות כאן בשביל עם המומחיות שלנו, אבל אנחנו לא אלוהים.
ברור.
והברור הזה הוא דורש תרגול.
כן.
אני לכן מאוד מאמינה בקבוצות האלה, בתור קבוצות כמו קבוצות ריצה ל...
כן.
קבועות לאימון של התודעה, לאימון של החמלה, לאימון של הידיעה שאני לא לבד, ושיש עוד יצירת קהילה שמדברת בשפה כזאת.
מדהים, ואיך הצלחת בעצם, איך הגעת לאנשים האלה, איך הרופאים האלה הצטרפו לתוך הקבוצות?
האמת היא שזה כבר הרבה מאוד שנים, זה התחיל בתוכנית שהייתי שותפה בה בכלל בארגון אחר, בבית מדרש קולות, שיצרנו את התוכנית שער ותיקון. Okay. וזה היה שיתוף פעולה של קולות ומסר עם עמיתי זיו.
וואו.
כן.
איזה סגירת מעגלים.
ממש.
כן.
אז וזה ככה...
עניין, זה היה בשיבא?
זה היה עם שיבא. זה היה
לא כשבאנו תקופתי, כנראה.
כשבאנו למסר, ממש לפני 15 שנה.
לא, איפה?
כן, בדיוק. צעירה.
לפני 15 שנה התחלתי התמחות בבלינסון.
זהו. אז
כן.
זה מיטאי היה בקבוצה הראשונה, דוקטור, וואו. פרופסור עמיתי זיל.
כן, כן.
ונכבד אותו כאן, אבל באמת, זה אנשים באמת שיודעים לחלום את החיבור הזה.
כן.
ולהודות ככה, באמת לקבל את הטעות כחלק מתהליך הלמידה של עצמנו.
כן.
ואז כשהקמתי את חברות, היה לי ברור שאני ממשיכה את השפה הזאת, כי כמו שאמרתי, כל הזמן כשהתבוננתי בתור היותי אימא למטופלת, כל הזמן הסתכלתי על הרופאים ועל הרופאות ככה, לראות מה עוזר להם, ואיך הם, איך הם באמת, כמו שאמרת, מניחים את, את הסטטוסקופ, את הבדיקות וזה, והולכים הביתה לשישי, לארוחת שישי, ואנחנו כן. נשארים בבית חולים, ואיך כן. חיים את המעברים האלה.
וואו. זה שאלה, זה מדהים שהצלחת לשאול את עצמך, כי זה כל כך הרבה שכבות של הסתכלות, זאת אומרת, את כל הזמן מסובבת את הקליידוסקופ, רואה את זה מאוד זוויות ומאוד זוויות, אני חושבת על עצמי, אני ברגעים, את יודעת, אפילו לא של מצוקה מאוד גדולה, אבל שיצא לי להזדקק למערכת הבריאות, ובוודאי ברגעי קצה, לא זוכרת את עצמי, שואלת את מה עובר עכשיו על הצוות, ומה זה בשבילם לראות אותי ככה, נגיד. מדהים, זה ממש כאילו עומק של הסתכלות של חשיבה, של לבוא ולראות מה זה להיות הרופא בסיטואציה הקשה הזאת ובאופן מתמשך ולאורך זמן ולשאת את הכאב הזה, האחריות הזאת, זה שאלות נורא שמעסיקות אותי.
תודה, תודה, ואני באמת חושבת שזה הציל לי את החיים.
שיכולת לראות את זה מהצד שלהם?
כן, שיכולתי לראות מכל ה... כן.
זה מדהים. תראה, את הקטע הזה, וואו, אני היו לי כמה וכמה מקרים שממש היו מקרים מכוננים, שבהם הצלחתי לעשות איזושהי טרנספורמציה בזווית הראייה שלי, וזה שחרר לי עומסים ובהרף עין, שאני מרגישה ששנים של עיבוד של הדבר הזה לא היו מביאים לאותו אפקט.
מדהים.
יצא, ואיכשהו כל פעם זה נהיה כמובן עם אנשים שמגיעים אליי למחלקה, אבל פעם אחת היה מישהו שהיה מרצה שלי באוניברסיטה, והיה מאוד 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 קשוח. מאוד מאוד מאוד. ממש מהמרצים של פעם. ויום אחד הוא הגיע למחלקה עם אשתו, שהייתה אישה מאוד מאוד חולה. אנחנו עברנו שם תהליך מאוד מאוד משמעותי, שבסופו היא נפטרה, איתו ועם המשפחה שלהם. אבל בשנייה, זה היה כאילו אשפוזים חוזרים לאורך תקופה ארוכה, אבל בשנייה הראשונה שראיתי את השם הזה, ואותו עומד לידה, הבנתי הכל. הבנתי איך האיש הזה נהיה איש כל כך קשה. וכמה החיים היו קשים אליו. וזה פשוט בשנייה. זה ישתחרר.
כן.
ואני לפני זה הייתי מזינה פנטזיות על איך אני מתנקמת בו, וכמה שהוא היה רע לכולנו, פתאום כלום, לא.
מדהים. זה באמת ה... אני חושבת שזה זה כל כך מרגש לשמוע אותך אומרת את זה, כי זה, זה שוב לראות שאנחנו רואים רק קצה קרחון.
רק קצה קרחון. וקטע זה שאתה נותן לבן אדם ליהנות מהספק, ולסיטואציה ליהנות מהספק, ואפילו את יודעת, זה יכול להתחיל בתור משחק אינטלקטואלי, של איך עוד אני יכולה לספר לעצמי את המציאות הזאת, וזה יכול גם להגיע לאבסורדים שהם אפילו משעשעים, אבל כאילו, משחק אינטלקטואלי, מה עוד יכול להיות נכון בסיטואציה הזאת, משהו שמה מתרווח, המרחב הזה מרווח, זה כאילו גם רווחה פנימית.
כן.
זה חזק
כן.
נורא.
נכון. וכשזה לא רק משחק אינטלקטואלי, אלא ממש חוויה קיומית אנושית, אז את הופכת להיות רכה יותר גם כלפי עצמך.
ממש.
זאת אומרת, זה מין ענווה עמוקה, שאומרת, וואו, אנחנו באמת כולנו כאן, הולכים ברחוב, נמצאים בבית חולים, נמצאים בקופת חולים, שיש שם לפעמים את העצבים בטח. הכי גדולים, או באמת כמו שאצלך במחלקה פנימית, שזה לפעמים ערימות של סבל בלתי...
לב המאפליה.
כן. ואז להגיד, וואו, כל אחד כאן, יש כן. לו את הסיפור שלו, ויש לו את המערכות יחסים הלא פתורות בתוך המשפחה, ויש את הכאבים וההגירה, וסיפורים של עוני, וסיפורים בטח. של ילדים, כל מיני. ו...
ממש, אי אפשר דמיין.
כן.
את יודעת, אני מרגישה שהדבר הזה, התרגול הזה שאני מתרגלת אותו, בזכות זה שאני בתוך הדבר הזה כל יום, הדבר הזה שהרפואה בנתה בי, הוא נורא משמש אותי גם בימים האלה. המטורפים של המדינה, שאני לא מדברת עליהם פה, אבל את יודעת, קצת קשה להתעלם מהם.
נכון.
אני כאילו מכירה לעומק את כולם כאנשים.
בדיוק.
את כל המגזרים.
בדיוק.
ויש לי את הזכות הגדולה, לכל מי שעובד בבית חולים ובתוך מערכת הבריאות, יש את הזכות הגדולה, עם להכיר את הדברים בלי הפסדות.
ממש ככה, ואת יודעת שבגלל זה, אחד החלומות שלי, זה בעצם, בית חולים זה מקום שיכול לחנך את החברה.
ממש, זה כור ההיתוך האמיתי של
כן,
החברה.
כן.
ממש.
ואם כולם יבואו וילמדו איך, כך, אנחנו בעצם מתפשטים מכל המלבושים ומכל התארים ומכל המגדרים וזהויות ואומרים, זה מי שאנחנו, הגוף הזה שיש בו
בן אדם זה בן אדם,
וחיות,
ממש.
וזה משהו, אני
וכולם מאוד כואבים מאוד... וכואב להם וכולם מתים באותה צורה וכולם מתאבלים באותה צורה וכולם עוברים באופן מאוד עמוק את אותו דבר ואין באמת הבדלים.
כן, כן, אנחנו רואים את זה כל כך חזק, באמת גם דרך השפה האוניברסלית, כשאנחנו מנגישים את המוזיקה,
כן.
ואת היצירה של מנדלות,
כן.
ואת המקום הזה של לעבוד בחמר, או לנשום ביחד ולספר סיפורי ילדות,
כן.
ופתאום כולם ביחד, ערבים וחרדים,
זה אותו דבר.
ויהודים צעירים, יהודיות ומוסלמיות יושבות יחד בחדר,
כן.
ומספרים את הסיפור של החיים שלהם.
את יודעת, אני מרגישה שבתור, אני מתארת לעצמי שתזדהים הדבר הזה, בתור מישהי שנמצאת בתוך המערכת מאוד מבפנים גם, אני מרגישה שהצד היפה, או אולי החזק, זה באמת שאני אומרת כולנו אותו דבר, ואני יכולה להגיד את זה מעמדה של חוזק, ואני מרגישה שאני גם יכולה להרגיש את הכאב שקיים, שנובע מכל המשקעים שאנחנו מחזיקים בתוכנו. אני יכולה לראות איך מתמחה ערבייה שנראית ערבייה, כי היא לובשת את הלבוש המסורתי, חיג'אב או משהו כזה, איזה יחס היא מקבלת מאנשים.
כן.
וגם איך אני הרבה פעמים מקבלת יחס שונה, בגלל שאני אישה, לעומת רופאים גברים, ובאמת המשקעים האלה שמאוד משפיעים על האווירה שנמצאת בינינו, ממש. ואני יכולה לראות את זה משני הצדדים, אני יכולה לראות כמה הכאב כואב, ואני באותה מידה יכולה לראות כמה הוא לא מחויב מציאות.
כן, כן. אני ממש שותפה לזה באמת, ואני חושבת שיש עוד הרבה עבודה.
כן.
זאת אומרת, יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה, אבל היא לא יכולה לבוא מתוך שנאה. היא לא יכולה לבוא מתוך כעס.
ממש.
אם אני כועסת, אני זוכרת אותי באה פעם להדרכה, והמדריך שלי אמר לי, כאילו הייתי כולי סוערת כזה, והוא אומר לי, אבל את כועסת, אמרתי לו נכון, אז הוא אומר לי, אז אנחנו לא יכולים לעבוד. אמרתי, אוקיי. אז, וזה היה בדיוק המקום הזה של ללמוד נפרדות, זאת כן. אומרת, ת, תרגישי את הרגש הזה, אבל עכשיו, אוקיי, תנשמי, ותתבונני עליו, ותעשי עבודה עכשיו של בואי נרחיב.
כן.
אז באמת, יש הרבה עבודה עוד לעשות, אנחנו גם בשביל לחיות את השלם עם השבר, יש לנו עוד
כן.
דרך לעשות, אבל אי אפשר מתוך, גם מתוך החוויה הזאת של צדק, שרק ככה ורק אני ו... יש משהו
הצדקנות, זה לא רק צדק, זה הצדקנות, המקום, תיאת, כמו שיהודה עמיחי כתב, במקום שבו אנחנו צודקים, לא יפרחו פרחים באביב.
נכון, נכון, באדמה תחוכה, וספקות ואהבות, עושות את האדמה תחוכה.
ממש,
וזה הדבר.
לתחייך, להכניס אוויר, לתת מרחב, כל הדברים האלה.
כן.
כן, אני מרגישה את זה מאוד. תיאת, זה גם בתוך האותיות של חברות, המרחב והלהרחיב.
נכון.
והבחירה, שזה בעצם עוד דרך להכניס אוויר פנימה.
נכון.
זה הכל בתוך האותיות האלה.
איזה יופי.
נכון. איזה כיף זה לחיות את החיים כשאתה יודע עברית.
נכון, העברית שפה מדהימה, והתפיסה גם, את יודעת, היהודית המיסטית שמדברת על העולם שנברא כן, באותיות.
נברא במאמרות.
כן.
אני ממש מרגישה את זה שאחת הדרכים, דיברנו על המשחק האינטלקטואלי, אז אני באופן אישי, אני חושבת שגם הרבה רופאים, אני לא המצאתי את הדבר הזה, דווקא בזה אני כן הטייפקאסט, דברים אחרים אני לא, אבל רופאים זה אנשים שמאוד עובדים עם השכל, וזה כלי חזק, ואת יודעת, לא צריך לא למהר לפסול אותו, פשוט צריך לתת לו את המקום שלו, אז אני אחד הדברים, המשחקי שכל שאני עושה, אז אני משחקת עם אותיות של מילים, וזה פותח לי עוד המון המון אפשרויות פתאום, פתאום אני יכולה לשחק עם הדבר הזה, זה הרבה פעמים נותן עוד אפשרויות, זה גם נותן את ההפך, כשאת הופכת אותיות, זה גם נותן את ההפך של הדבר, ופתאום, גם להסתכל על דבר, ולראות את ההפך שלו, שהוא לא ההפך אולי המיידי, שהיית חושבת עליו מראש.
נכון, אבל זה מקסים, זה נורא מעניין, אני שותפה לאהבה הזאת,
כן.
כי, באמת, זה משהו יש במילים ובשפה בכלל, היא יוצרת בנו את התודעה, והיא מרחיבה כל כך הרבה. אז נאמר, אני זוכרת אותי נורא נבהלת, שרוע ורעות,
כן.
זה מאותו שורש, מאותו... אז אמרתי עצמי, בעצם זאת האמירה, שבאמת בכל דבר, שגם את ההפך שלו.
כן.
זאת אומרת, זה העולם, כן. העולם נברא, הדואליות הזאת שאומרת, נכון. זה... יש אור וחושך, יש את, את הלילה והיום, יש את, את הרע והטוב.
נכון.
ואז זה מכניס לנו את, את הבחירה, את היכולת הזאת באמת
ממש.
לבחור מה אנחנו עושים, זה איך אנחנו חיים עם הדיאלקטיקה הזאת, עם המקום המורכב הזה. של...
מאוד, את יודעת, ואחד הדברים, אני ממש, אנחנו יושבות פה, ופה בדיוק גם הייתה השיחה עם השוטרת, עושה לי דז'וו. ואחד הדברים שאני אמרתי לה אז, שאני נזכרת בו עכשיו, זה באמת העניין של להסתכל על הפכים, שאני, משהו שאני הרגשתי בעקבות המשברים שאני עברתי בחיים, ואני משערת שזה משהו שתוכלי להתחבר אליו גם, זה שתמיד אני חשבתי ששמחה ועצב הם הפכים. ואז אם אני עצובה, אני לא יכולה להיות שמחה. ואחד הדברים שאני הבנתי בעקבות השינויים שהתחוללו בי, זה ששמחת עומק היא לא ההפך של עצב, אלא היא האבולוציה שלו. קרה לי משהו נורא עצוב, אבל איך אני יכולה ללמוד דרכו, ולהתפתח דרכו, ומה עוד יקרה לי דרכו? והשמחה שתגיע בעקבות הגילויים, והיא מגיעה, כי חיים זה שמחה, יש בה איזה עומק שלא היה קורה אחרת.
זה מאוד, אני ממש מתחברת לזה, הכוח של ההתמרה, השנה על זה כן. דיברתי בכנס, כי באמת, אני יכולה להגיד עליי גם כן, שאני, מאז השבר שקרה, זאת אומרת, מאז החוויה של הדבר הכי נורא שאת לא רוצה שיקרה, שבת שלי תמות, אני, כשאני שמחה, אני יותר שמחה מאשר הייתי
מדהים. לפני כן.
הצבעים יותר בוהקים,
כן.
הטבע יותר מרפא, באמת יש משהו ש, של יכולת להרגיש חזק הרבה יותר את, את היופי ואת הטוב, את העוצמה ואת הכוח, בזכות שנותנים להרגיש, בזכות שנתתי לעצמי ואנשים נוספים כשהם נותנים לעצמם, להרגיש את הכאב והשבר והייאוש,
כן.
כי הרבה פעמים אנחנו מפחדים, אז אנחנו סוגרים, את החוויה הזאת של טוב, לא נרגיש יותר מדי כאב, כי אני אתפרק, כן. אבל אז צמצמתי בכלל את היכולת שלי להרגיש.
כן, זה מצמצם את כל הסקאלה, כן. כי אי אפשר להגיד לא רק על רגשות רק מסוימים.
כן, ואז בעצם היכולת הזאת של באמת לחוות את, את הכאב עד הסוף, כן. ומשם להגיד אוקיי, זה לתת לה, אני קוראת לזה את האומנות ההצטרפות שלי, זה בכלל, זאת אומרת זה להצטרף לעצמי ולהצטרף אחר כך לאדם שעובר מסע שלו של שבר, כן. ולאט לאט, כמו גלים בים, או כמו להיכנס למשחק חבל עם ילדים.
כן, כן.
ממש לדעת להצטרף בלי להיפסל.
כן.
אז זה תנועה כזו, שמאפשרת לנו באמת לעבור את ההתמרה הזאת.
כן. מרגישה את זה מאוד. ובהקשר הזה, את יודעת, אני מסתכלת על העשייה שלכם בחברות. מה שאתם עשיתם היה להצטרף לתוך מערכת הבריאות.
כן.
אתם לא אמרתם אנחנו נעמוד מהצד וניתן אלטרנטיבה. אתם אמרתם נרחיב את מה שקיים.
כן.
בלי לפסול אותו.
נכון. וזה באמת אתגר. נוגעת באתגר מאוד רציני. כי
אני ספק בכלל.
כי זה קל יותר להגיד בואו נעשה מקום יפה שיש בו את ה...
זה בוודאי לא קל, אבל להיכנס לתוך מערכת הבריאות זה על גבול הבלתי אפשרי. אני אגיד לכם משהו, ורופאים לא אוהבים לשמוע את זה.
כן, אז זה לא היה בלעני, אני אגיד לכם משהו, אלא זה באמת, זאת האומנות.
כן.
שלמוד ולהגיד תודה על מה שאתם עושים, כי זה באמת... באמת חשוב, באמת יקר, ובאמת הרבה פעמים נתפס כבלתי אפשרי.
כן.
אז לדעת להיות שם, ואז אני רוצה להצטרף, וגם להוסיף, וגם לשאול איך אני יכולה לעזור לכם.
וואו, זאת אומרת, השאלה הזאת, איך אפשר לעזור?
כן.
זאת שאלה טרנספורמטיבית.
כן.
העניין הוא, את יודעת, ובכלל במערכות יחסים בחיים, כאילו לבוא לבן אדם במצוקה ולהגיד לו איך אפשר לעזור, זה דבר נורא נורא חזק, כי את גם מכירה בזה שעכשיו הוא עובר משהו קשה, את גם אומרת, אני לא אגיד לך איך יותר נכון לעשות את זה, אלא אני מציעה את עצמי, איך אפשר לעזור, אני מוצאת שזה משהו שהוא מאוד מאוד ממש טרנספורמטיבי, אני יכולה להגיד קודם כל מתמחים שלי, אני אומרת להם הרבה, איך אפשר לעזור, בתוך היום, כשאני רואה אותם בתוך ההקטיות, או בתוך התורנויות שלהם, כשאני כוננת, או בכלל, אני שואלת אותם הרבה, איך אפשר לעזור, הם עונים לי כל מיני תשובות, שלא הייתי חושבת עליהם, וזה מאוד עוזר לי לעזור להם, גם למטופלים, אני שואלת איך אפשר לעזור, לילדים שלי, כשהם בתוך הסיבובים שלהם, אני הרבה פעמים, כשאני באמצע הטוב של עצמי, שואלת אותם איך אפשר לעזור, ומה מדהים, כשהם מתחילים לשאול אותי אפשר לעזור לך.
וואו. וזה, וואי, זאת הצלחה אדירה.
זאת הצלחה.
אז קודם, כאילו ההצלחה הזאת של ההדדיות, היא משהו כל כך, כל כך, שאני גם מאמינה בו, זה בשם של חברות, שאנחנו חברים, שאנחנו שווים.
כן.
וגם מה שככה אני רוצה להתחבר למה שאת אומרת, כי גם בשאלה הזאת היא תמון, תמונה, אמונה שיש לך כוח, יש לך כוח. אם אני שואלת אותך איך אני יכולה לעזור לך, זה אומר שאת יודעת, זה אומר שאני שואלת מישהי שמחוברת לעצמה ולא חסרת אונים,
כן.
ואז ממילא מתגייסים, הבן אדם מתחבר לגרעין הבריא שלו ואומר, אוקיי,
המסוגל.
אני יכולה לחשוב, אני יכולה להגיד מה, ובאמת שבוע שעבר כשישבנו עם מתמחים, מתמחות במחלקת ילדים, בהדסה הרצופים, ואז אחת, וסיימנו ככה את ה... כאילו נעשה הפסקה באוגוסט, איך מישהי אמרה, מה זה אנחנו צריכים ללמוד לנשום עכשיו כמו לוויתן, לעצור את הנשימה עד, כאילו כמה זמן אתם אומרות לנו, זה היה כל כך יפה, אבל אז אמרתי, יאללה בואו תגידו עוד חלומות, עוד רצונות, משאלות, אז ממש אחת הציעה גינת ירק.
וואו.
אם תהיה לנו בצד, וזה גינת ירק שאנחנו, וזה פשוט חלום מקסים.
כן.
קל לביצוע.
מאוד.
ובעצם לראות את המתמחה כשמסיימת במיון ילדים לפנות בוקר, ואז הולכת להסתכל עם העגבניות שרי של הגדלו, זה פשוט מקסים.
ממש.
ואלה דברים שמיד גם מחזירים את הניצוץ למישהי שבתוך מערכת כאוטית, נמצאת במסלול המטורף הזה והוא מקסים. ויחד עם זה, יודעת גם להגיד, כן, זה יעזור לי, זה ישמח אותי, זה ייתן לי את הערך המוסף של היותי גם כן בת אנוש אוהבת טבע.
יש קטע ממש עניין, את יודעת עם גינון, זה נורא מעניין שהוא ממש מחזיר לך את האמון בחיים. אני, יש לי ממש מסורת, מימים קשים במיוחד, אני יוצרת בדרך הביתה במשתלות של כפר עזר. כן, ואז אני מתנחמת ברפואת הצמחים, כשאני יותר טובה בא מאשר ברפואת האנשים. וכן, זה ממש הדבר.
נכון, ולטבע יש כוח מרפא.
אתה עושה מעט וזה קורה מעצמו.
אתה מתחבר לזה שממש בטבע, הוא מלמד אותנו שיש שלבים.
יש שלבים ויש קצב.
שיש חורף, יש קיץ שהכל נשרף, יש אביב שזה פורח, אבל
הוא קצר.
קצר.
כן, ואת יודעת, והדברים יש להם את הקצב שלהם, ואי אפשר ללחצק אותם, ואי אפשר כמה שיותר יותר טוב. זה לא שאני אשקה יותר, אז זה יצמח יותר מהר. האמונה הזאת זרעתי, אני לא רואה מה קורה מתחת לפני השטח באדמה, אבל זה כאילו זה קורה, ויום אחד זה נובט, וזה צומח, וזה קורה. יש שם כל כך הרבה שיעורים.
מאוד, מאוד
כמו. ממש, את יודעת, שבוע שעבר דיברתי עם רונל קרן, שהוא פסיכיאטר, והוא סיפר לי על הגינון שיש להם במר יעקב.
כן, כן. זה מאוד חזק. עשינו בכפר שאול תקופה, כשהיה מזמן לפני הרבה שנים,
כן.
כשהייתה לנו מלווה רוחנית שעבדה דרך גינון.
כן.
כי זה באמת, יש משהו כל כך חזק ביכולת הזאת, להיות גם בענבה הזאת, שזה, אני זורעת ואני לא יודעת.
כן.
אני צריכה להמתין.
כן.
אני צריכה, אני לא יכולה לתקן את זה.
כן.
הזרע שנמצא שם בחושך,
כן.
היכולת הזאת היא להבין שבמקומות העמוקים האלה ובחושך שם נובט משהו.
כן, את יודעת, וגם הקטע הזה באמת, את יודעת, אחד הדברים הכי קשים, אני חושבת, טריקים ללמוד כרופא, זה לדעת מתי לשים את הרגל על הגז ומתי להוריד. כי אנחנו מתורגלים לאיזשהו אקסטרים, נגיד להחייאות, בהחייאה צריך להיות מאוד hands on, מה שנקרא. אבל את יודעת, יש הרבה פעמים עניין שאנחנו נותנים יותר מדי, אנחנו לא נותנים לזה זמן להשפיע, לא נתנו אפילו לאנטיביוטיקה זמן להשפיע, כבר חלפתי לאנטיביוטיקה אחרת. לא, רצתי את הנוזלים כל כך מהר, שהכנסתי את הבן אדם לבצקת רעות, ועכשיו אני צריכה להתחיל לשתן אותו. זאת אומרת, יש איזשהו באמת עניין של מידה נכונה, והקשב הזה לדעת מתי לשים גז, מתי להוריד את הרגל מהגז. מתי לעצור, מתי לתת לרכב לנסוע, למומנטום שלו, זה ממש יש המון דברים שיכולים ללמד את זה, אחד מהם נגיד לצורך העניין זה גינון, אבל יש עוד המון, ואני חושבת שהכל שאתם מכניסים, לשם הוא מכוון. להקשיב, נכון. כי הדבר הזה הוא גם רפואה, הוא גם הרבה מאוד אנושיות.
נכון.
להקשיב לאיזה קול פנימי, לאינטואיציה פנימית, לריתמוס פנימי.
נכון, ולצאת מהטייס האוטומטי.
כן,
שבאמת,
כן, כן.
שבאמת זה מחייב עצירה,
כן.
אז תמיד, איך אמרה לי עכשיו, רופאה אמרה לי לפני, ממש רופאה בכירה, אמרה לפני, אחרי הכנס שהיה לנו,
כן.
אז אמרה לי, תזכירי לי שנה הבאה, כשאני אגיד לך שאני עמוסה, שאני לא. תזכירי לי
וואו.
כמה אני נהנית ומאושרת עכשיו, אחרי יום כזה שעצרתי, בשביל הדבר הזה, בשביל לשהות,
כן.
ובשביל להרגיש, ובשביל לחוות, ובשביל ללמוד,
כן.
ולהרחיב את המבט, וזה משהו, שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, כי בסוף יום עמוס, בשביל רופא לבוא ממישהי בסוף יום עבודה, ולקחת אוויר בשביל להגיד, אוקיי, אני הולך לקבוצה, אחת כן. לחודש או אחת לשבועיים, בשביל לעשות את הזמן לימוד הזה, זה להתגבר על העייפות, ועל על דברים אחרים שיש לי על סדר היום.
בטח.
וברגע שאנחנו יודעים שאם אני מתאמנת בזה, הרווחה הנפשית שלי משתפרת, כל מה שנקרא שלומות, ה-well-being שלי,
כן.
הופך להיות משהו שאני מחזירה לעצמי חלקים שהולכים לאיבוד.
כן, שממש נדחקים ונקטשים
ונחלקים. כן, ולכן זאת חובה. בעיניי ממש בחלום שלי זאת חובה במערכת בריאות, שיהיה את זה בתוך הסדר יום, סטודנטים לרפואה, למתמחים, למתמחות, לרופאות, לרופאים, כמו זה לאחיות ולאחים, זמן עצירה בתוך המחלקה לשעה, או רבקה ברוקס, מנהלת המחלקה של הילדים בהר הצופים, אחת לחודש, שעתיים, המתמחים מגיעים לשבת איתנו בחדר הישיבות,
מדי.
וזה איך אחד המתמחים אמר, טוב לחדר הזה שהוא שומע כזה דיבור, כאילו שהוא לא רק
וואו. אז יעד זה נורא מעניין, כי באמת את יעד, אני מסתכלת על הפער בין הלימודים לבין החיים, שהרבה פעמים זה קצת החלום ושברו. ובלימודים יש את זה, לפחות בתל אביב, אני יותר באוניברסיטת תל אביב, יש את זה בחינוך הרפואי, ואנחנו עושים את זה ומלווים אותם, בשנים הראשונות זה יותר אינטנסיבי, בשנים הקליניות זה יותר מרווח, אבל עדיין זה קיים.
נכון.
זה תהליך מאוד 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 יפה.
נכון.
ואז מגיעים לסטאז' וזה נגמר.
אז לא, אז זהו שלא.
אז אני באמת, את יודעת, היו לי, אני מאוד מאמינה, אני מאוד אוהבת גם קבוצות, אני חושבת שזה דבר נורא סינרגיסטי ועוצמתי, והקבוצות שלי יצאה להשתתף בהם, היו, ואחת הקבוצות באמת הייתה קבוצה שהשתתפתי בה עם דפנה מיתר, שהייתה קבוצה די עצמאית, שהייתה בשנות ההתמחות שלי, הייתה בעיניי מצילת נפשות, ושוב, זה לא היה המון זמן, ואז עכשיו התחלנו דרך הפודקאסט, הקמנו את הקבוצה קפה רופא, שזה טייק אוף על קפה מוות של עמיה ליבליך, ממש באותו פורמט, וזה מדהים. והשבוע דיברתי עם אחת החברות בקבוצה, דיברנו בטלפון, והיא אמרה לי, היו לנו בינתיים 4 מפגשים, והיא אמרה לי, מהרגע הראשון הרגשתי שיש שם אהבה. וזה בדיוק הדבר, מין התיאת הדבר שנובע מההבנה, הכרה הדדית, וגם זה שפינינו לזה זמן.
כן.
הספייס, המרחב, ממש. כמה הוא מאפשר.
והמרחב הזה בסופו של דבר, זה אני אומרת לך כל הכבוד, ושרק זה ימשיך, ושזה יהיה אחת לחודש, ככה בלוז של המחלקה.
לא, זה לא במחלקה, זה רופאים מכל מיני מקומות. אני אמרתי על הדבר הזה.
אתם עושים את זה בזום?
לא, אנחנו נפגשים.
אה, יפה.
אנחנו נפגשים.
יפה, אז כמו הקבוצות האחרות שלי, אבל במתמחים, זה ממש יכול להיות שעוצרים אחת לחודש, במקום יפה, מביאים קפה וסנדוויצ'ים.
כן, אז את יודעת, זה נורא מעניין, כמה פעמים ניסיתי להרים את הדבר הזה במחלקה, וזה לא התרומם. וחשבתי לעצמי, כמה עדיין המקום הזה דורש מאיתנו, שאנחנו לא יכולים לשחרר את הפסדות ולהיות מי שאנחנו פשוט.
כן, זה מאוד קשה. זה באמת מאוד קשה.
אולי באמת צריך את הבן אדם החיצוני הזה.
זהו, לכן זה מה שרציתי להגיד, שאי אפשר לבד. אני חושבת כן. שזה ממש, זה המקום שעוזר לרווח גם.
כן.
אבל באמת הקבוצות בחוץ הן מדהימות, והריטריטים לעשות סמינר, כשאנחנו עושים סמינר לאנשי מקצוע בנחשולים, וואו, או בקרי דשא, כן. ואז את יוצאת גם אל הטבע, וגם עם קולגות.
כן.
ונמצאים בידיעה שאפשר ללמוד על זה, ולהתבונן כן. במבט נבון על כל השאלות הקיומיות,
כן.
של איך חיים עם מוות, ואיך חיים עם טעות, ואיך חיים עם השברים האלה שהם בלתי פתירים, ויחד עם זה, איך אני יכולה לעשות את החיים שלי,
כן.
יותר מיטיבים.
בעיניי הטרנספורמציה היא איך אפשר, כאנשי רפואה, לחיות, ליד, טעות, מוות, עומס, כאב, ולא להרגיש שהדבר הזה מותיר במשקעים ומוריד אותי, ואולי אני קורבן, אולי אני קדוש מעונה, אלא להגיד יש לי זכות להיות בתוך הדברים האלה, כי הם עושים את החיים שלי הרבה יותר חיים. זה הטרנספורמציה, זה עניין. וגם פה, כמו את יודעת, מתחילת השיחה שלנו, שדיברנו על זה של אולי זה עושה די לגיטימציה לכאב, אם צמח לנו משהו טוב, אז אולי זה עושה די לגיטימציה לקושי, אם זה מביא לי יותר חיים, כאילו מה, זה סדיזם כזה, אני רואה את האנשים האלה, ואני אומרת, בוא נהיה, הם כל כך סובלים, איזה מזל שזה לא אני, אבל זה ממש לא הדבר הזה, ויש שם איזה נקודה מאוד עדינה, ואולי אפילו לא מילולית, אבל זה באמת המקום שבו זה שזה היום יום, ואלה המעגלים שאני מסתובבת בהם, וככה היום יום שלי נראה, איך הדבר הזה משנה את איך שאני מתקיימת בעולם. והוא ברור שהוא משנה, וברור שהוא משפיע. איך אני כאילו לוקחת את הדבר הזה, ורוכבת עליו, כדי לייצר פה מרחב אחר בתודעה שלי. כי זאת השאלה, וזאת שאלה שהיא בעיניי כל כך מהותית, וכמעט ואין לה מקום. מדהים.
כן, כן. וזה באמת, אני מאוד מאמינה שהצמיחה יכולה להיות שכן יש משקעים, אבל המשקעים, זאת אומרת, המשקעים במובן של כמו, נגיד, כמות המשקעים, מים, כן, או כן. מינרלים, וכל היסודות, כן. כל חוויה, כל אדם שפגשת, ופגשת משפחות שיש בהם סבל, ופגשת כאב, ופגשת טעויות, ופגשת, כאילו אנחנו פוגשים את כל המנעד של כן. הרגשות והחוויות, וזה כל דבר כזה, אני מכניסה אליו אותו אליי פנימה, לא הודפת.
כן.
זה הופך אותי לאדם טוב יותר, לאדם נבון יותר, כן. לאדם עם ענווה יותר, ויש כאן את התנועה העדינה הזאת,
בין,
it's not about me, כאילו כן. זה בכלל לא אני, ואני חלק ממשהו יותר גדול, and it's all about me, כאילו אני צריכה ללמוד עליי כל הזמן, כן. כדי לא להפוך, כמו שאת אומרת, לקורבן, לקדוש מעונה, למצילה את כל היקום, כן. לכל יכולה, אלא יש משהו שהופך להיות כל כך עם יכולת, זאת התפילה שלנו, זאת השאיפה, להיות עם יכולת נפרדות ומובחנות כזאת, שמאפשרת הרבה תנועה והרבה חופש והרבה גמישות, ואלה מקומות שאפשר להתאמן בהם, זאת אומרת, זה, זאת ה...
זה כל כך גם יפה בעיניי, מה שאת אומרת על המשקעים האלה, שזה בעצם מה שמגיע ובונה אותי.
כן.
כמו הסידן והלא יודעת מה.
כן.
זה כן. ממש נכון, וזה ממש אותה מילה.
Mm-hmm.
וואו, אני רוצה להקריא לך פתק, מה את אומרת?
בוודאי.
מתחשק לך?
מאוד.
יאללה, זה פתק שיש בו טוויסט, טוויסט בעלילה, אני אספר לך אחר כך. ככה, אני מקריאה. בבוקר מוקדם ראיתי שאשתו סימסה לי שאתמול הייתה סעודת הודיה. 5 שנים עברו מאז שהם נכנסו בשערי המחלקה. האיש שהוכיח שגם דימום מוחי בגזע המוח... עם עליית הלחץ בתוך הגולגולת, הדחיקה של רקמת המוח דרך הפורמן מגנום, דבר שלפי הספר הוא בלתי הפיך ומוביל למוות, גם זה מחלה שאפשר לחזור ממנה. לא סתם, לחזור להיות בן אדם שלם. לפני שהוא התאשפז אצלנו לראשונה, הייתה לי סדרה של מטופלות עם דימום מוחי בגזע המוח, נשים פחות או יותר בגיל של אמא שלי, הגיל שבו היא הייתה צריכה להיות לו היא הייתה שורדת את הדימום בגזע המוח שהיא עברה, אלה היו נשים ששרדו, אבל ספק אם המצב שבו הן נותרו יכול להיקרא חיים, במלוא מובן המילה. כולן נותרו עם נזק מוחי קשה, חלקן במצב וגטטיבי ממש. כולן ממוסדות סיעודיים, או מבית שהיה צריך להפוך לסוג של בית חולים כדי לאפשר להם להתקיים בו. המשפחות שלהן שילמו מחיר כבד על מה שנדרש כדי לטפל בהן. מחיר כבד מאוד. אולי כבד מדי. החיים נעצרו אצל כולם. החולות בסדרה הסודית הזאת שלי הגיעו למחלקה אחת לכמה חודשים, והראו לי כל אחת בתורה מה היה קורה אם אמא לא הייתה מתה כעבור שבוע מהדימום המוחי שלה. שכנעו אותי שהיה עדיף למות. ניחמו אותי שזה הרע במיעוטו. כל אחת מהן רק בדקתי בדיקה גופנית כי שיחה לא התאפשרה. ראיתי את כל סימני הנזק המוחי הקשה, המשתק והמייסר. עם כל אחת שאלתי את עצמי, מה היא מבינה? עד כמה היא מודעת? עד כמה היא סובלת? מה היא מבקשת מאיתנו? עם כל משפחה אחר כך ישבתי והקשבתי, בלי לספר עד כמה אני מבינה את מה שהם עוברים, לפחות את ההתחלה. ואז הגיע איש, שהראה לי שלפעמים דימום בגזע המוח עד כדי הרניאציה, זו מחלה שאפשר להירפא ממנה. בעדינות, בסבלנות, עקב בצד אגודל, בייבי סטפס, צעדי תינוק, שהיה ברגע הנוכחי והתמקדות בו, בלי לאבד בתמונה הגדולה, בסבך התרחישים האפשריים, בעתיד עלות בערפל. התמסרות לי הוודאות. זאת הייתה רפואה שנובעת מ-TLC, ואמונה ותפילות והכרת הטוב והנס, והשירות תודה. מאז כל שנה אני מקבלת בזמן הזה בשנה דרישת שלום ותזכורת לנס שזכיתי להיות לידו. תזכורת גם לכברת הדרך שעברתי אני, שאני כבר לא מבקשת נחמה על זה שהיא מתה, אלא מחפשת הצצה, לכל הפלאים שיכולים להיות, להשאיר מקום פתוח להפתעה טובה. תודעת הוואטסאפ מאשתו ראיתי בבוקר, רגע לפני שנכנסתי למחלקה, חיפשתי בהתרגשות לחלוק עם מי שזוכר, שמכיר, שעוד היה אז, זה דלק שמניע קדימה. אנשים אולי אפילו לא מבינים עד כמה. ומיד המשכתי ליום, שבו רצף של 2 נשים טרמינליות עם סרטן גרורתי, די דומות אחת לשנייה גם פיזית. אחת בת 47, מחלה הובחנה במישוש לפני 7 שנים, אין סיפור משפחתי, בעל סופר דופר, תומך ותפקודי לידה, מחזיק את כל הקצוות, חומל, עדין. הצלחנו להרגיע את הכאבים רק אחרי מגה דוזות של נרקוטיקה, וברגע שאפשר היה הוא לקח אותה הביתה בחזרה. שנייה בת 45, נסעדת על ידי בת בת 20, דיבור על בן נוסף בן 13 בבית, כתוב עליה בתיק שהייתה אשת תיאטרון, כנראה בן אדם נורמטיבי, יצירתי, אומנותי, בחודשים האחרונים היא בבית מסרבת לטיפול, ולפי מה שהאונקולוגית אומרת, שהיא אחת המקסימות שיש ביותר בעולם כנראה, הסירוב לטיפול מוצדק, זאת החלטה נכונה. לטיפול אין יותר מה להציע, רק תופעות לוואי. היא באוספיס בית, ובהמתנה למקום באוספיס אשפוזי, ועכשיו נכנס לתמונה אחיה של המטופלת. החליט לעזור, ורק ביומיים האחרונים הכניס מטפלת שתעזור לרחוץ ולחתל, וגם שלח באלפי שקלים איזו בדיקה גנטית לחול שמצאה כל מיני מוטציות בגידול, שביניהם לבין המציאות כנראה אין שום קשר, אבל תיאורטית מציעות אפשרות לטיפול. אבל האישה רתוקה למיטה, בקריסת מערכות, נקייה מרה בתוכן פקלואידי, היא לא בשום מצב לנסות טיפול אונקולוגי נוסף. והאישה הזאת, מתוך הכאב הפיזי והקיומי והזיות, מצליחה איכשהו להוציא מהפה של הצעקות על הבת. הבאת אותי לפה, אני שונאת אותך, אני בחיים לא אסלח לך. כל כך הרבה דברים נוראים שאפילו בדיווח הסיעודי כתבו את זה. היא דורשת שיחזירו אותה הביתה. ברור לי שאין סיכוי שאני משחררת את האישה הזאת כרחמנות על הילדים שלה. והבוקר התפנה מקום בהוספיס. ואני מנסה מהלך משולב עם האונקולוגית לשכנע אותם להעביר אותה לשם, כשהתנאי הוא להשלים עם זה שאין יותר טיפול אונקולוגי למחלה, אלא רק טיפול תומך. הבת חלשה מול הדוד שחי באיזה סרט שהוא הולך להציל אותה, מחייגת אליו לידי ושמה על הרמקול כדי שאני אדבר איתו. ואני מסבירה לו מה קורה, מה המציאות. ותוך כדי שיחה אני רואה את ה-SMS'ים שמגיעים אליה על הטלפון לבת, מקבוצת החברות שקובעת ללכת לים בשישי בצהריים, איפה הן ואיפה היא. למה לה לא מגיעה הנורמליות הזאת של קיץ וים וחברות? בסוף המהלך מצליח, הדוד משתכנע, היא עוברת להוספיס, אני מאלצת את עצמי להגיע למוגבר שוב, אולי בפעם השלישית או הרביעית היום, הפעם כדי להיפרד. הבת בוכה, השינוע שם כבר מוציא את המיטה עם האמא, ואני עומדת ומחבקת אותה, והיא כל כך עבודה ובודדה. אני אומרת לה, את בת מדהימה, את בת מדהימה, את בת מדהימה. אמא לא מתכוונת למה שהיא אומרת, זה הגרורות במוח. זה הסרטן, זה לא היא. וזולגות לדמעות, והיא אומרת לי, מה? יש לה גרורות במוח? לא ידעתי. אחר כך האחות של ההוספיס התקשרה להגיד לי, שכשהם הגיעו, הבת התפרקה שם בבכי ובהכרת תודה, מי יודע ממה, ואם זה בכלל קשור אלינו, כל הבכי המצטבר שהיא מחזיקה. כעבור כמה שעות היא נפטרה. זה מחסל אותי. אני יודעת שזה כל מה שיש, הטיפה בים. הלהבה הקטנטונת שמאירה את החושך, אבל אוזלת היד היא בלתי נסבלת, בלתי ניתנת להכלה.
וואו.
והטוויסט, וואו. להלן הטוויסט בעלילה, אני אתמול בלילה יושבת מכינה את השיחה שלנו להיום, ותוך כדי שאני מכינה את הפרק, אשתו מסמסת לי שהשנה זה השנה השישית.
יו.
והם סופרים את זה לפי התאריך העברי, ואני כותב לפי התאריך הלועזי, זה לא אותם ימים.
יו.
תורף, אה?
מגמרי, מגמרי. וואו, וואו, קודם כל מדהים את כותבת, זה מתנה ממש. והדבר השני שאני רוצה להגיד, שאני חולקת על המשפט האחרון.
שזה בלתי ניתן להכלה, או שזה בלתי נסבל? אוזלת היד היא בלתי נסבלת.
זה הפוך מאוזלת יד מה שהיה כאן.
וואו.
את ממש מושיטה יד. ואת מכניסה כזאת חמלה, ואת רואה, את רואה אותו, ואת רואה אותן, את כל האלה שהם לא אמא שלך וכן אמא שלך,
כן.
ואת רואה את הילדה הזאת, ואת רואה את האישה ואת אחיה, את ממש רואה ומושיטה יד,
כן.
וזה מה שצריך, לפעמים. וזה לא אוזלת יד.
כן.
זה ממש...
כן, את יודעת, זה אחד הדברים הנורא מעניינים, אגב, שאני, את יודעת, פעם אני הייתי, אני לא יודעת איך הכתיבה שלך, הכתיבה שלי זה כאילו הייתי כותבת, לא קוראת, כותבת, לא קוראת, כאילו כן. זה, יש לי דברים שלא הסתכלתי עליהם שנים, אבל עכשיו, שיש לי את הפודקאסט, אז אני כאילו מחפשת בפתקים שלי, ואני קוראת אותם שוב, וזה נורא מעניין, כי אני יותר ויותר מרגישה, המון פתקים שלי נגמרו, באיזה אוזלת יד נוראית, כמה זה מתסכל, אי אפשר ככה, והיום, אני באמת, אני מסכימה איתך, אני לא הייתי עושה לזה ריפריימינג כזה, אני לא הייתי ממסגרת את זה ככה, איזה אוכלת יעד, אלא היום הייתי ממסגרת את זה, או מסכמת את זה, זה מה שיש.
כן.
זה המשחק, זה מה שיש.
כן, ואני עושה את מה שאני יכולה לעשות, ואני בשירות.
כן, לא על המלאכה לגמור, כן. ולא אני בת חורין להיבטל ממנה.
כן, כן, ואני חושבת שזה מה שמיוחד, גם אם פתחת בהתחלה, כשאמרת, אנחנו הרופאים, יש לנו את ה... ככה, כל הדרישות האלה, ואנשים מאוד חכמים, וזה נכון, וזה נפלא. כמה טוב שיש שכל בעולם, וכמה טוב שיש ידיים שפועלות בעולם, וכמה טוב לחבר את זה עם הלב.
כן, כי אז השכל לא הופך לכישלון.
כן, זה לא כישלון, זה אנחנו...
אחרת הוא מכשיל אותנו.
בתוך, כן, בתוך שירות של להיות עם, עם אנשים שמתמודדים עם סבל.
כן.
ואז להוסיף, להוסיף בצוות, להוסיף שיחה על רוח, להוסיף אנשים ש... מאפשרים את, ה, את המרחבים האלה, ואת המרווחים האלה.
כן.
גם עבור המטפלים. כן. ממש חובה עבור הצוות הרפואי, וגם עבור המטופלים ובני המשפחה.
ממש. אני ממש מרגישה שהחלום שלי עבור הפודקאסט הזה, זה שזה משהו יהיה, גם לאנשים שזה לא מאוד נוכח ביום יום המיידי שלהם.
ממש.
שהם יכולים לשמוע את זה כאילו על הדרך, ואולי משהו מזה יחלחל פנימה.
זה מחלחל, וזה קורה, והרי איך הגעתי לכאן.
איך הגעת ממש? לכאן באמת?
אבל דרך, דרך מישהי בקבוצה שלנו, יהודי תהילה, שמקשיבה ככה פיזיותרפיסטית בכירה, שמקשיבה בדבקות אליי, ואז היא סיפרה לגיא ואלי, ואז גיא כן. כתב לך. ו-
נכון.
וזה בעצם ידיעה, ואז אנשים אמרו, בוודאי, אנחנו מקשיבים. מדהים. זאת אומרת, אנשים מקשיבים לזה בנסיעות הארוכות. כשמבשלים,
כן,
כשנחלים, כשעוצרים.
נתנים עם הכלב.
כן, וזה נותן כוח, זה נותן כוח, זה גם חלק מהשפה של יצירה של קהילה,
כן.
שדוברת את השפה הזאת.
ממש, ממש.
וזה מחלחל לאט, ואנחנו צריכים סבלנות, ולדעת שזורעים את הזרעים האלה באדמה.
קוראים דברים, השורשים משתרשים להם.
כן, כן.
ואני ממש מרגישה את זה ומאמינה בזה מאוד.
כן.
אוקיי. איזו שיחה יש לנו היום. אנחנו מתקרבות לסיומה, ורציתי להציע לך, אם יש שאלה שאת רוצה לשאול אותי, את מוזמנת. רוצה?
בוודאי שאני רוצה לשאול אותך הרבה שאלות.
יאללה.
אבל מה אני אשאל עכשיו? יש משהו ככה פשוט שרוצה, שככה מעניין אותי, מה הדבר הבא? זאת אומרת, איך את רואה שזה מתפתח?
הפודקאסט?
לא יודעת, את לא רק פודקאסט, זה גם סמן, זה משהו ש...
כן.
אבל משהו על החלום שלך, משהו על...
וואו, אני לא יודעת, האמת היא שאני ממש לא יודעת, אני גם שואלת את עצמי את זה, וגם אנשים שואלים אותי גם ומה, תראה את זה מין שאלה כזאת, ומה תעשי עם זה ומה, כי קיים הדבר הזה, אני לא יודעת. אחד הדברים שהכי אני מרגישה מאפיינים אותי, אני מאוד גם וגם, וקשה לי לשחרר. כשאני פה אני מאוד הפודקאסט, כשאני במחלקה אני מאוד המחלקה, כשאני עושה דברים נוספים שאני עושה אני מאוד בהם, אני לא יודעת, אבל אני מכוונת ל-state of mind שבו אני אהיה גמישה, ואני אאפשר לדברים להתגלגל כפי שהם, בלי אחיזה או בלי ניסיון לשמר איזשהו הרגל, או האחזות במשהו שהוא מאוד מוכר וידוע ובטוח, אלא פשוט לאפשר לדבר שאמור לקרות לקרות.
וואו, זה מקסים.
כן.
מקסים.
מאוד מקווה, את יודעת. אבל כבר הדבר הזה, עצם זה שהפודקאסט קורה, כפי שהוא קורה, והדוות שלו, ועצם זה שהוא קיים בעולם, תראה, אני מבחינתי שזה יהיה קיים בעולם, שמישהו יוכל לגלות את זה במקרה, או שמישהו ישלח למישהו, זה בעיניי כל כך הרבה יותר ממה שיכולתי לקוות לו.
כן, נכון, יצרתי יצירה בעולם. אני באמת חושבת, אם אני חושבת עכשיו כשדיברנו קודם, שאנשים מקשיבים לזה לפודקאסט שלך במעברים,
כן.
אז פתאום אני תוהה מה עוזר לך במעברים.
אני מאוד אוהבת פודקאסטים, אני גם מקשיבה לכל מיני פודקאסטים שמאוד ממלאים אותי. המעברים מאוד מאוד יקרים לי, אני יודעת שהמעברים האלה זה החיבורים שמאפשרים לי להחזיק את כל החלקים של החיים שלי אסופים ויציבים, ואני מאוד משקיעה בהם, אין לי נסיעות על הדרך. זה או הפודקאסטים שאני מקשיבה להם, או המוזיקה שאני מקשיבה לה, או השיחות טלפון עם האנשים שקרובים אליי. כן, זה מאוד משמעותי, זה זמנים שהם מאוד מאוד חזקים, ומאוד מאפשרים לי באמת להגיע לשלב הבא, לא משנה אם זה אני נוסעת בבוקר למחלקה, או אני חוזרת באחר הצהריים הביתה, אלא איך אני מגיעה לדבר הזה, לא כשאני נופלת עליו, אלא כשאני נכנסת לתוכו.
ממש, ממש, ואני חושבת שהפודקאסטים, והפודקאסט שלך, ממש יצר את האיכות הזאת של טקס מעבר.
וואו.
כי טקס מעבר הוא מאוד יקר.
כל כך נכון. כן. טקסי מעבר בחיים, טקסי כן. מעבר ביום, בכלל טקסיות, כן. זה מה שהופך את החול לקודש.
כן. והיכולת הזאת היא ממש כמו שמספרים סיפור לפני השינה, וזה טקס מעבר ושרים את השירים, נכון. או עושים הבדלה בין קודש לחול, כן. עושים, אז באמת היכולת הזאת היא לעבור את הדרך מהבית לעבודה, כן. או מהעבודה עם כוונה,
כן.
עם היכולת שאני בתודעה צלולה, ועושה משהו שמיטיב איתי, מקשיבה כן. למוזיקה.
ממש, את יודעת, אני נוסעת בבוקר לבית חולים, אני נוסעת מאוד מוקדם, זה מאוד מהר. רבע שעה דור תודור. מה שלוקח לי את יעת אחר הצהריים לפעמים שעה אפילו, או 50 דקות, ואני לא רואה את זה בתור הכנס שאני משלמת, אוי הפקקים וכמה זה, זה ממש, את יודעת, אני אוספת את היום שהיה לי,
נכון.
מאבדת אותו, איזשהו עיבוד ראשוני, כאילו את יעת, מכילה את הדברים האלה שהיו, אני לא נותנת נגיד לדברים מאוד סוערים, להישאר מאוד סוערים, אני משתדלת, כי אני לא רוצה את, אז כאילו אני אוספת אותו, מקפלת אותו, ו... איך אני נכנסת הביתה, לתוך היום הנוסף שיש אותו בבית.
נכון.
איך אני נכנסת אליו טוב, איך אני נכנסת לתוכו, ולא באמת נופלת לתוכו, נגררת לתוכו, מועדת לתוכו.
נכון. ואז משפריצה על בני המשפחה, את מה שלא פתור לי,
לעומתי,
מצרתי,
בוודאי, ולרגע אני לא רוצה לרמוז שזה תמיד מצליח או הולך חלק, או שזה נראה כמו סרט של דיסני, ממש לא.
נכון. נכון, אבל אני חושבת שהדבר שחשוב שאנחנו נדע שאנחנו בכוונה הזאת,
כן.
שאנחנו בשאיפה הזאת, ולכן אנחנו מביאים למרחב של חברה טובה, או של הקבוצה, או של השיחה האמיתית, שאומרת, ככה אנחנו אנשים שבורים כמו שאנחנו, פשוטים כן. כמו שאנחנו, משתדלים, כן. מכוונים לטוב,
כן.
זה מאוד הרבה, כן. מאוד הרבה, זה גם מכניס הרבה שמחה וכבוד, כש... חוזרים הביתה לאנשים שהרבה פעמים הצוות, אנשים אומרים, הם לא מבינים בכלל עם מה אני התמודדתי עכשיו.
וטוב שכך.
וזהו, ואז זה פתאום הופך את זה לטוב שכך, ולא אוי שהם לא מבינים.
כן.
זאת אומרת, עם שיפוטיות, עם ביקורתיות,
כן,
עם
כן.
ככה ניכור, אלא כמה טוב
כן.
שיש גינה לשבת בה, שיש, אם לא גינה, אז פרח.
כן.
ולראות אותו, שיש את המוזיקה שאני אוהבת, ש... כן. כל אחד ואחת מאיתנו ישאל את עצמו, למה אני זקוקה כדי להיזכר שאני אדם.
כן.
שאני אישה.
ממש ככה. וואו. יש עוד משהו שאת רוצה לשאול, ונשמע שיש לך הרבה.
וואי. היי, אני מעניין אותי ככה, זה בכלל כיוון אחר, אז אני לא יודעת, אבל זה ממש כזה.
מאוד חופשי פה, פרי סטייל.
זהו, אבל זה כזה ממש, איפה גדלת? כאילו, משהו
מ... איפה גדלתי?
משהו מאבא ואימא, שאפשר, לא איפה הפיזי, אלא זה ממש אדם ותבנית נוף הולדתו, והאיכות שלך היא...
אני גדלתי ברמת אביב, כל החיים אני גרה שם, באותו קילומטר רבוע. בתוך משפחה של אבא, אמא וארבעה ילדים, והיה שם משהו מאוד נעים ומוחזק וידוע ומאפשר, וגם עם נגיעות של אומנות, ובתוך, את יודעת, סביבה שאני כל כך אוהבת אותה, שהמשכתי לחיות בה גם בתור בן אדם מבוגר. והילדים שלי גדלים ממש באותו מקום שבו אני גדלתי, הולכים לאותם בתי ספר, ואותו שבט צופים.
וואו.
כן, וזה אותה, כאילו אנחנו הולכים על אותם שבילים, שהשתנו מאוד בשנים שעברו, אבל ממש אותם מקומות, ואותה תבנית, ואותם. ואז גם השכונה הסביבה הזאת לגור ליד האוניברסיטה, יש שם משהו מאוד. ואני גדלתי בבית, שהיה בו עד היום הרבה מקום לשכל, הרבה מקום למדע, וגם לאומנות, אבל לתרבות, לאינטלקט, לידענות, ולא היה בו הרבה מקום לרוח. ואני זוכרת את עצמי גם בתור ילדה מאוד קטנה, שואלת שאלות קיומיות כאלה. מה יש אחרי היקום? מה קורה כשמתים? אני זוכרת את עצמי שואלת את השאלות האלה, וכאילו מאוד נותנים מקום לשאלה, אבל היא לא מייצרת שיח. לא נולד מתוך הדבר הזה שיח. וזה הפכו להיות דברים יותר ביני לביני, שלא כל כך קיבלו מענה. ואז יום אחד באופן די לא צפוי, מבחינת כולנו, לרבות אני עצמי, הלכתי ללמוד רפואה. לא כל כך ידעתי למה אני עושה את זה, אבל כאילו היה לי מאוד ברור שזה הדבר. זוכרת אפילו אבא שלי קצת הופתע, אבל הוא אמר בסדר. והתחלתי ללמוד רפואה, הייתי אז 22, בדיוק השתחררתי מהצבא. הייתי בצבא די הרבה זמן. והתחלתי ללמוד רפואה, ומשלב מאוד מאוד מוקדם, גיליתי שהרפואה נותנת יחס, התייחסות להמון צדדים שבי, כמובן הצד האינטלקטואלי, אבל גם הרבה מאוד לרגש, וגם הרבה מאוד לרוח. לא תמיד מצאתי את האנשים מסביבי לדבר איתם על זה, אבל בתוכי זה יצר שיח מאוד ער, שאני מעבררת אותו בפודקאסט, אבל הוא התחיל ממש אז.
וואו, זה נפלא, כי זה באמת, זה מורגש, כאילו לדבר איתך זה להרגיש לשבת ב... לשבת על אדמה פוריה ו... ולהיות במנוחה עירה.
וואו.
זאת אומרת, זה משהו ככה מאוד, מאוד חזק, ואני אומרת, זה באמת רפואה במיטבה, כי, כי זאת רפואה שלמה, כשכל פעם אני מנסה ככה להנחיח רפואה שלמה, והדבר הזה של רופאה, זה שילוב באמת של, של הידע ושל החמלה ושל העשייה, ממש עשייה של פעולה.
כן.
וכשזה יושב ממקום של קבלה של כל החלקים של עצמנו, ולא בריחה מהצל ומהחושך, אלא מין יכולת לשבת בזה, אז אנחנו זוכים באמת לנשיות, אם לא תפארתה. זאת אומרת, זה משהו ככה של, שבאמת ללכת במסדרונות של בית חולים, ללכת ולדעת שיש רופאה שרואה אנשים, מרגישה אותם.
משתדלת.
משתדלת, מכוונת לזה.
מכוונת לזה.
נותנת לעצמה, ולכן אני, כל הזמן אנחנו מדברים גם על הנושא של התכווננות. זאת אומרת, לפני שאני נכנסת לדלת של בית חולים, אז מה התפילה הבוקר? למה אני רוצה לכוון?
כן.
ובסוף יום, להסתכל בעיניים של הקולגות, ושל עובדים, עובדות מסביב, ולהגיד תודה, ממש להסתכל ולהגיד, ולהיות בהודיה הזאת.
כן.
ובפתק שאת כתבת, אני רציתי לשאול אותך, כי אמרת, עשירות תודה.
כן.
ואני אוהבת את זה.
כן, זה אני אומרת הרבה, אני עשירה תודה.
כן.
אני לא רוצה להיות עשירה.
כן.
יש משהו בתודה שיכול לאסור אותנו, אני לא רוצה להיות בכלא של תודה, אני רוצה להיות עשירה בתודה.
כן, כן. ואז נוצרת ההדדיות הזאת, שאת אחר כך, את רואה כמה היא חזקה, כשכותבים לך את הוואטסאפ להודיע, שהיום, זאת אומרת, ההדדיות הזו.
כן, את יודעת, להיות אסיר תודה, אני מרגישה שזה בא ממקום של התחשבנות, שנתנו לי, ועכשיו אני חייבת ממשהו כזה, ולהיות אסיר תודה, פשוט להיות בתוך האושר הזה, של לראות מה שיש, להתרווח לתוכו, ולהגיד איזה יופי.
נכון, נכון. ולכן זה ממקום כזה גם, את יודעת, זה לחזור אחר כך, אחרי שאת מטפלת, רופא מטפל באנשים שעם סבל, ולחזור הביתה, ולשמוח בטוב.
כן.
ולא להרגיש אשמה, וואי.
לגמרי.
איך אני יכולה, אלא וואו, איזה
לגמרי, כמה טוב. אפשר להיכנס הביתה ולהגיד דקי אור מלא, ואפשר להיכנס הביתה ולהגיד איזה כיף שיש פה שמחת חיים.
כן.
ואוכלים ויש חברים ואיזה יופי.
כן, ואז אנחנו רוצים שכאלה אנשים יטפלו בנו.
לגמרי.
זאת אומרת, זה המקום
אנשים ש... לא, כשאני לא שם אני לא יכולה לטפל.
כן.
אני אולי עושה את הטכני, אבל זה לא באמת להיות רופאה.
בדיוק, ולכן הדאגה לרווחה של עצמנו, של, של המקצועות המטפלים היא לא לוקסוס.
לא.
זה לא איזה משהו, וגם מהמקום הזה רוח היא לא קישוט.
ממש.
זה לא איזה משהו איזה יפה ללכת לזה הרצאה או קונצרט, אלא זה באמת הליבה של הקיום שלנו.
זה צורך קיומי.
כן.
כן. כל כך מסכימה עם הכל. בחרתי לנו ציטוט לסיום של קארל יונג. הוא אמר כזה דבר, הוא אמר, there's no coming to consciousness without pain. People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own soul. אגב, כתב סול עם אס גדולה. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious. שתרגמתי את זה אי אפשר לפתח מודעות ללא כאב. אנשים יעשו כל דבר, אבסורדי ככל שיהיה, כדי להימנע מלפגוש את נשמתם, כדי להישאר בהסתר הפנים. אבל לא נהיים מוארים מלדמיין דמויות מלאות אור. ההתבהרות מגיעה כשמביאים את החושך ואת האפלה על המודע.
ובכן, אנחנו פותחות שיחה חדשה.
טוב, יש לי הרגשה שזה לא הפעם האחרונה.
ממש.
רחל אתון, תודה רבה שבאת להיות איתי.
תודה ענקית לך.
תודה לך על כל מה שאת עושה. תודה רבה גם את.
תודה.